שאנחנו די כבר צריכים לסיים את כל המהלך הזה. מה שסך הכל רצינו לראות סוג של ספק שהוא... שהוא זה, שהוא נמצא מחוץ ל... מחוץ למחנה השכינה, נכון? הנה קלייסר יודע, בידיעה ברורה, כן? סיבר, 102, 103, לא יודע איזה עוד אתם. שם, הנה קלייסר יודע, בידיעה ברורה, קבלה אמיתית, את האמת, הברורה שבתורתנו הקדושה. הלא לא ירגיש כלל בכל הנשגבות שעשתה תורתנו, הדעת אחד, אוקיי? אמרנו שיש פה סימן שאלה, צריכים להבין מה, מה הכוונה פה, זה טוב או לא טוב מה שכתוב פה? זה טוב או לא טוב? לכאורה זה טוב. זאת אומרת, האדם לא נמצא במצב של ספקות. זה הכי טוב שיכול להיות. ראינו את זה גם, שאנשים כאילו גם, יש להם אולי ספקות שבאות מתוך הקדושה. זה מה שהיינו באורות הקודש. בסדר, אז אולי יודעים את כל הלכלוך וכל הסיפוך, וכל הסיבוכים והספקות שיש מחוץ. בסדר, מה רע בזה? או שאולי לא. אולי זה חיסון, מכאן שבעצם הם לא יודעים את עומק כוחה של תורה, את עומק כוחה של האלוקות, לפעול במציאות. זהו, אז אמרנו, זה שאלה שאלה, נראה את זה בהמשך, איך הרב מתייחס לזה. כן, גם ביטוי תראו לו נשגבות, נשגבות, לא הגיש כלל בכל נשגבות, זה חיסון, את האדם, נשגבות זה איזשהו אור גדול. עכשיו כתב, כבי חשק לפלטר, הוא סביר כדי השמי, כלומר, זאת אומרת, מי שחושק בקדוש בחור, אז הקדוש מוציא אותו מכל חיסון. זה אולי, עוד על זה על החצי של מי שנמצא בתוך בית, בתוך בית המדרש, מי שחושק. אבל סביר כדי השמי, כלומר, מי שלצאת מהשלילה, זה השכינה עושה, והקרבה לקדוש עושה, אבל סגר, זה בא מדעת אלוקים, ויכולת של הבן אדם הזה באמת לא יהיה את זה. הבן אדם הזה לכאורה חסר לו סגר, חסר לו התרוממות, התעלות. זה חיסון גדול מאוד. כי הוא לא הרגיש כלל, כי ישנם דברים מתנגדים שיכולים להזיק בתורתנו הקדושה, או כל מגמתיהם בכלל. עכשיו, אבל לא נמצאו מצורעים, שוב פעם. מצורעים זה איסורים מדאורייתא, אתה יודע מה, אנשים שמדברים לשעברה, כן, צומחת להם צרעת. מי זה מצורעים? זה אנשים ש... עכשיו אני לומד קצת את חפץ חיים, זה שורשיה בהקדמה אוקטר שלה, זה מה שהביא תמיד את הקלקולים. הנחש הוציא, דיבר לשון רע כאילו על הקדוש ברוך הוא. יוסף הוציא דיבת האחים. חטא המרגלים. כל בבית שני, זה היו נושאים, זאת אומרת, כל המיר של לשון הרע, זה דבר שתמיד קשור לקטנות, לשנאה, לחורבה, לגלות. אין דבר יותר גרוע מזה, קטנות, חורבה, גלות, שנאה, הרס. לא סתם החפץ חיים, תמיד רוצה לדבר, לא סתם החפץ חיים בא לפני הגאולה. זאת אומרת שאין אפשרות להגיע לגאולה. אם אין את התארות מהחטא הזה, של לסנות הכי חביבתך, של ללכת רכיל עליו, כן, ללכת לא דבר על הוציא שמה, אפילו הדברים אמיתיים שמקלקלים, כן, כל הדברים האלו זה אווירה רעה, כל אופק רע. לא, אז גם אנשים האלו הם אנשים, איך היינו עושים להגדיר אותם, אנשים לא רק לא חברתיים, בסדר, אבל גם לא אלוקיים, הם צריכים מחוץ לשכינה. צריך להבין דבר אחד, תמיד אצלו זה ככה, כל המימדים האלו החברתיים, אב לא תופס את המימדים, נגיד לך, מימדים חברתיים, מימדים נפשיים, אב לא תופס אותם ביסוד החברתי והאנושי גרידה, נפשי גרידה. מבחינתו זה אלוקות, זה השכינה. זאת אומרת, מי שמרחל, ומי ששונא, ומי שכועס, ומי שכל הזמן הולך רע על בני אדם, אנשים כאלו הם אנשים שהשכינה לא שורה שם, השכינה לא נמצאת שם, כשהשכינה היא כי עם ישראל, יהובה ישראלית, הקדוש הוא שוכן לתוך עם ישראל, אז לכן זה לא רק, כאילו נראה טוב, בסדר, הוא רחלן, הוא רחלן, הוא הזמן. אבל יכול להיות דתי ממש, יכול להיות דתי יפור באמיתי, עם הרבה רגשות דתיים, הרבה רצונות לקרבת אלוקים. אבל לא, זה, הפגם הוא כל כך חמור, הפגם הוא כל כך עמוק, כן, של אדם, בגלל הנקודה הזאת היא שהשכינה לא מהירה פה. אפשר גם קצת להבין את זה, כבר ש... מכאן שאדם, אדם, החטא הוא תמיד קשור לפרטיות, לחלקיות. חטא זה תמיד כשאתה רואה כל דבר באופן חלקי, בתור איזה קטע, בתור איזשהו מימד צדדי כזה. תמיד חטא זה דבר כזה. ואם אדם, אדם, ואם אדם הוא רחלן, מדבר לשון הרע, אבל הוא כזה פרטי, וחי עולמות חלקיים וקטנוניים, אדם כזה הוא ההפך מהאלוקות, שזה מושגים כוללים, כלליים, כוללים. מושגים, מושגים אינסופיים כאלו, כן? כלומר, נכון.
זה סימפטום.
נכון, סימפטום. לאדם שהוא, לא מי שרציתי להגיד, שאתה יכול להגיד כסיבה כסימפטום לזה שהוא לא חברתי. אבל זה לא מזה שהוא לא חברתי, הוא גם פוגע, הוא גם לא שח לשכינה, אבל יותר גרוע מזה, ואילו הוא גם לא שח לקדוש בכל. זאת אומרת, זה קשור, זה קשור. בכלל, הבסיס והיסוד לכל התבונה האנושית, זה לחפש את המושגים הכוללים. בין אם זה בפילוסופיה, בין אם זה בדתות, בין אם זה במדע. אדם רוצה לצאת מהחלקיות הקטנה שבו נמצא, להיפגש במושגים יותר כלליים. אז החטא הוא בדיוק ההפך, זה חטא, פשוט יש דבר שאתה... אז זה כלל, שוב, זה כלל תורני, הפוך מהאנושי. שאתה לא, זה לא מספיק שאתה, כאילו, מחפש מדע, ואתה מחפש פילוסופיה, ואתה מחפש... למרות שתראו לכם שכל החיפושים האלה בעלי ערך גדול מאוד לבן אדם. אוי לה לבן אדם שיפסיק לחפש להיות פילוסוף, יפסיק לחפש להיות מדען, יפסיק לחפש להיות, ליצור קשרים עם הכולל, עם המושגים, עם הממדים הרחבים יותר. שאז זה בעצם שהוא נכנע בכלל למוות ולחטא. אז זה שאדם, אדם צריך תמיד לחפש את הדברים האלו, אבל זה לא מספיק. בעקבות שאם אדם מחפש אותם, והאישות שלו במהותה כאילו מעידה הפוך, מעידה שהוא שקוע בפרטיות, באהבת הפרטיות, בהנאה, בלסכסך וזה, כן? אז אדם כזה, אז כל המימדים האלו, הכוללים שיש, הם חסרי משמעות ואמיתיות, נכון? אז לכן הפגיעה בחברתיות, הפגיעה בשכינה, היא בעצם... למה, מה ההבדל בין שכינה? שמתם שעשיתי חילוק בין שכינה לבין הקדוש ברוך הוא. מכיוון שהשכינה היא אישת יותר עולמות רגשיים שלנו, הטבעיים שלנו. אז זה פגם אחד. את יכולה להגיד בסדר, אבל אני עסוק בלחפש את הקדוש ברוך הוא, שזה מושגים שכליים ועליונים יותר. זה ההבדל, הקדוש ברוך הוא השכינה, זה חילוק. הקדוש ברוך הוא זה איך שזה מושלך, השכינה זה איך שזה מושלך תוך עולמות רגשיים שלנו. בקדוש ברוך הוא זה דבר עצמו. בסדר, זה לא מושלך טוב לתוך העניינים החברתיים שלנו. אבל כל זה מתעסק דברים גדולים. לא, זה לא נכון. כשאם אדם, שוב, צריך לדעת, אסור אדם לוותר אף פעם על חיפוש הקדוש ברוך הוא. וזה תמיד עוגן ההצלה הכי גדול שלו. הוא צריך לדעת שכל עוד שזה מושלך בתוך האישיות שלו, צורה כזאת של מחלוקות ושנאה וקטנות, יש פה חטא גדול מאוד. הוא צריך לתקן את זה. אז שוב, אם הוא יוותר על השאיפות לגודל, אז אין תקווה בכלל. אבל גם יש לו שאיפות לגודל, אבל העולם פנימי שלו מעיד הפוך, גם כי יש לו עיד הפוך, היה לי איזה חיסרון גדול מאוד, חיסרון מוחלט. לכן מצורעים, זה תמיד להיות מצורע, זה להיות אדם שהוא לא רק רחלן, שיש לו טור וכל העיתונים הצהובים שם, של החילות, אלא די לזה, לא, זה יותר, הוא פגע בעולם הרגשי שלו, הוא שוקוע בחלקיות, וגם כמכל הסיבות השכליות שלו, הן חסרות משמעות, חסרות ממשות. בדיוק כמו שהתבריאות האנושית קרה לה כל הקלקול הזה של, כאילו התאונה הזאת של חלקת העולם הראשונה והשנייה, כן? שכמה שהייתה שונה בזמין אופוריה אוטופית כזאת של פילוסופיה ושירה, ובאמת הם היו כאלו, זאת אומרת, זה לא שזה לא נכון. אבל בסופו של דבר, החיה הפנימית שבתוך האדם לא נעלמה ולא קודשה ותאורה, ולכן בסופו של דבר, זה נקרא מצורה. אז עוד פעם, אז חשוב מאוד הנקודה הזאת שאנחנו הרי דנים פה כל הזמן על כאילו, על איך, על חטאים שהאנושות כאילו לכאורה כאילו הניחה בתוכנו. וזה לכאורה חטא כזה. למה זה חטא כזה? מכאן שאנשים האלו הם אנשים, הם אנשים מבריקים. עד, עד ואב היו אנשים מבריקים. היו אנשים, היו אנשים שהיה להם קבעה, היו אנשים, כן, אנשי, הם הרבה יותר מבריקים, יכול להיות, מאנשים של בית המדרש. של בית המדרש, יכול להיות שהם קטנים כאילו לעומתם. שוב אני אומר, זה מאלף ותו. תחשוב איזה אדם שחושב מאלף ותו, שמשקיף על המציאות מאלף ותו. מה זה אדם כזה שהוא בעל השכלה כזאת רחבה? וגם ההב הזה, לא דיברנו לך על אדון הב. אמרנו כן, אבל, אבל עד זה אדם שיש לו הכל. אדם כזה, מה זהו, אז לכן, לכן זה שהוא בצורה, זה, זה סימן שיש, שהוא, ש, כן, שהוא מאוד, מאוד אנושי. כן, כאילו קוראים, קוראים פה בצורה, אז אנחנו קצת, קוראים שהוא בצורה, אז, אז זה כזה, טוב, לא, אז זה נורא, זה נראה כאילו לא יפה כזה. יודע, גוף שפצעים על גוף, לא יודע כאן דברים כאלה, אבל תחשבו, זה יכול להיות שבאמת אנשים האלה היו מאוד מאוד מכובדים. מאוד מלא, כן, גם ה... כן, נכון, יש עוד, עוד שני מצורים, מצורים כאילו, נכון, שגם כן לימדו, גם כן לימדו את עם ישראל על, על, על זה וזה, נכון, נכון, נכון,
מי זה? חזי.
כן, חזי, כן, חזי. וזה גם כן היה מצורה כזה ש... טוב, נו, בסדר, כן, אבל... אני לא יודע, נבדוק את זה, ונהיה ניסיוני. כן, אז זה מה שאומר פה, כי הנידחים, אולי, אבל לא נמצאו מצורעים, בקיצור, זהו, זה מתת. לא, רציתי שגם גחזי, מן הסתם, הוא לא היה סתם, אם נגיד, אלישעיה כזה, אדם מכובד, אז גחזי גם כן היה מן הסתם, זה היה תלמיד שלו, היה אדם שקרוב אליו מאוד. היה אדם שכל הזמן היה מקושר אליו. אז אפשר להגיד שהוא היה מעין, איך נקרא, מעין גבאי צדקה כזה של אישה, כן, אבל זה אפשר לצייר את זה ככה, כאיזה מין כזה, עסקן כזה ששס כזה. אבל אפשר לתאר את זה כמישהו שהוא, שהוא יכול להיות שהוא באמת אדם איכותי מאוד, שקרוב ל... קרוב ל... צדיקים גדולים יחזיקו לידם אנשי איכות, כן? אז גם כן, טוב, כל כך, אז זהו, אז תמיד, זהו, אז אולם לא נמצאים יצורים או נדחים, מחוץ למחנה ובסוף אחרי ישראל וכו'. כמו שאמרנו, הם דווקא נופלים, הם חולים במחלה אנושית, והם נופלים, הם נופלים, הם נופלים מחוץ למחנה, בגלל שהם חולים במחלה אנושית. והנקודה המעניינת היא שאומר פה המפורש, שהם כן יכולים להגיע לאיזשהו, חוץ מהחטאים שלהם, שגם הם היו בעלי איכות, לדעתי, לטעמי, את אדם בעלי איכות לטעמי, גם הב, עוד דבר עליו, את אדם בריחות לתמיד, והוא בעצם, ובעצם, ובעצם, גם כשהם חוזרים לתשובה, כאן עדיין לא חוזרים לתשובה, אולי כן, ואתם ליד חזרה בתשובה, בהתחלת התהליכים של התשובה, אז הם רואים את, רואים את, רואים את גודל הפלא של החיים הישראלים, נכון? גודל הפלא של החיים הישראלים. הידחים מחוץ לחנה ובסוף לחנה יסדחו, הם יסתכלו בכל דרכי העמים, יכירו תמוכה. לא, תראו, זה אנשים גדולים, נכון? זה לא אנשים קטנים. אנשים קטנים לא יכולים להסתכל בדרכים של עמים אחרים, לא מבינים לך על תהליכים כאלה. אבל כמה דבר אנשים שהם גדולים, באמת ידעו להסתכל בדרכים האלה, ודווקא זה מה שפגע בהם. דווקא, הייתי אומר, זה כמו נגיד, חלק גדול, נגיד, ביהדות ספרד, אנשים כמו אלו שבסוף נפלו ל... אתם יודעים, בשביל ספרד, 100 שנים לפני גירוש ספרד, והיה מאוד קשה לגור בספרד. היה שם עדיפות, יהודים היו צריכים להשתתף ב... היו צריכים להשתתף בדרשות, אפילו ויכוחים. היה ויכוח אחד מאוד מפורסם שהשתתפו שם, אדם במוסף אין להשתתף שם. סתם, בחירה היסטורית, אבל אמרתי את זה ש... זה היה כישלון גדול מאוד. בגלל שזה לא מעיד כלום על האנשים, פשוט האווירה הייתה מפחידה, ואיומים, ואיומים, והפחדות, כן, וכן, הכל היה מלא חרדה כבר אז. אז אנשים, אנשים בעצם נגררו אחרי זה. יכול להיות שזה דווקא היו אנשים רציניים, אנשים, יש גם הנושאים גם שחזו בתשובה, שגם הם בעלי שרוח גדול מאוד. יש רוח מאוד גדול ומלא השכלה גדולים. זאת אומרת, אנשים שמסתכלים מכל דרכי עמים ומכירים את רוחם, להכיר, בדרך כלל זה אנשי חוט, בדרך כלל אנשים גדולים מאוד, וכישולות גדולים מאוד, שעצם המגע הזה בעצם גרם להם לחטא. אבל מניח שאותו דבר גם היה בתקופת החשמונאים, בתקופת היוונים, ואותו דבר זה גם היה בגרמניה, בתקופת השכלה, כן? אנשים ש... זהו. והנה ההתנגדות תבוא מצד החלשות השכלות בחקירה הכללית, שאם פשוט קראנו זה, קורא את זה מהר, כן, סוף, זה הוא מפורש, שאני עושה פה זה חקירה. חקירה הכוונה היא כאן, כל מה שעולם ההשכלתי והאקדמי בעצם בא ובעצם מעיד ונותן. בין אם זה מדעי הטבע, בין אם זה מדעי הנפש, בין אם זה מדעי הרוח. שיתפל תלמד כך עת מהם אמת, שאת עת תמורת נתפל לתפל לבשרו, כן, זה לא הדבר, והאמת היא עצמית וקיימת. ועושה מדברים לתפילים, הוא מחוץ וחלי ישראל, האמת כנאי כאן, זה הבא מישראל. היא לא תפל אל הבשר, אלא היא הדבר עצמו. ועושה מדברים לתפילים, הוא מחוץ וחלי ישראל. כן. יצאו החוצה. שוב פעם, את זה אמרנו שהוא מסביר בהמשך. פעם שבאה כבר קראנו את המשך, נכון? אבל עוד נגיע לשם. אבל מצב צרתו יחייבו להיות מחוץ למחנה.
זה
אבל
הזה, כאילו,
לא
עושים דברים
מחוץ
לחנה, אבל
לא עושים דברים מחוץ לחנה. עושים דברים מחוץ לחנה ישראל, האמת היא עצמית היא קיימת, עושים דברים תפילים מחוץ לחנה ישראל, אבל המצב צרתו יחווה להיות מחוץ למחנה. צריך לקבל כרטיסים פה לפי שנכנסים.
מאחורה.
מאחורה.
יכול להיות מאוד בשקט.
כן, לא יודע, אתה צודק, זו באמת שאלה טובה, לא יודע. כן, נמצאים אותם שאיבדו סגולת התמימות ונדחו מחוץ למחנה. כן? וכאילו, שוב, נקודת התמימות היא קשורה לכל מה שהשאר מסביר עכשיו, בסוגיה שלנו, בשבת, כל שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. לא קשור כמו שאנחנו עומדים בבוקר, תמיד לפני, אחרי התפילה, גם כזה תורה. התמימות זה עולם הרגשי, זה אני אומר. כן? והערך שלה ביחס להשגת האמת. מה שנקרא, מה שאנחנו נגיד עכשיו, לא רק איך שהיא אחוזה בנפש, אלא גם איך שהיא כאילו אחוזה במציאות. שני דברים שונים. איך יושבת בנפש כתוך נפשי, זו סוגיה אחת. דיברנו על זה, וגם איך למרות איך דווקא האמונה שכך יושב בנפש, איך היא בעצם יכולה להיות דווקא הגשר האמיתי או המגע האמיתי עם המציאות עצמה. המציאות עצמה בצורה הנוכנה ביותר שלה. קשור גם למה שקצת דיברנו ביום ירושלים על הדמיון. זאת אומרת שהדמיון הוא אחוז במציאות. אחוז במציאות הוא עצמו עוד עבוד עבודה, מאוד חשוב. שם הוא מזמין את זה מוצר עוד טובה. זאת אומרת, יש לנו את החושים שזה כאילו מכונה הפנימית. אבל אנחנו בעצם לא מכירים אותה בכלל. אנחנו, אין לנו שום מגע עם המכונה הזאת. מה שאנחנו, המגע שלנו היחיד זה עם עם הכלי המנטלי שלה, כן? שזה כאילו, אני לא יודע סתם זמיני שני, כלי המנטלי התבולי שלה, שזה בעצם, שזה בעצם הדמיון. והדמיון הוא, והאמונה הזה, הם נמצאים באותו מישור. זאת אומרת, כן, הדמיון הוא יושב במקום שהאמונה נמצאת. אחד השפה, כן, ולכן גם השפה של האמונה תהיה השפה של הדמיון ושל האומנות. מכאן ש... פה השכינה שורה בדמיון. השכינה שורה במילא בשפות האומנות. לכן, כך שוב, לשכינה, שבאמת המידה שיראה ככה וככה וככה, ויהיה חצר, ויהיה ככה, ויהיה אולם, ויהיה עמודים, ויהיה... כל זה, לאו כך חשוב. חשוב בגלל שזה השפה של המקום הזה. זה השפה של הארץ, זה השפה של העולם הזה, זה בעצם השפה של של עולמות של של האמונה, זה השכינה ששורה פה. ההיסטוריה נמצאת בתוך התהליכים האלה, הכל נמצא בתוך התהליכים האלה. אז זהו, אז מי שמע, אבל כדי שהמקום הזה יהיה בנוי כמו שצריך, אז צריך, צריך את התמימות של האמונה, כן? טוב. יש על התמימות הרבה מה לדבר, אבי דבר על זה הרבה מאוד. אמרתם, זה מופיע, יש לו בסוף הפעולי תואר, בסוף קובץ ב', יש לו שם כמה סעיפים יפים מאוד שהוא מתאר את הילדות. נכון שראינו את זה באיגרת, נכון, על התום של... טוב, זהו, המשיך הלאה. בכל מקרה, האמת היא עצמית, אבל מצב, לא. כן נמצאים אותם שאיבדו צורת התמימות ונדחו מחוץ למחנה. בעצם רואים איפה הצרעת פגע. רואים איפה האיש הזה פגוע. הוא פגוע בתום הרגשי, כן? באיזשהו אחוז ביש, איזשהו אחוז במציאות. לכן הוא כל כך חכלם. לכן הוא כל כך מלא שנאה כלפי אחרים. זאת אומרת, לשון הרע, מה שדברנו קודם, שלשון הרע זה לא רק משהו אישי, שבן אדם הזה חיים כאלו לא נכבדים, שכל הזמן כולם מאיימים עליו, ונלחם עם כולם וזה, אלא זה גם מבחינת התודעה, העולם התודעתי שלו פגור, העולם התודעתי, למה כאן שהוא, כמו שאמרנו, הוא חי חיים חלקיים, הוא חי חיים שהכל מאיים עליו, הכל הוא מאיים, הכל מאיים עליו. זה נקרא לאבד את סגולת התמימות, בתחום מחוץ למחנה. מכירו אותו, אז מי שנמצא מחוץ למחנה צריך להבין הוא אנושי, נכון? הוא לא שייך למחנה שכינה, אבל הוא אנושי, אנושי. מכירו את הכוחות המתנגדים הנצפנים. זהו, בכוח השני, אז פעם שעברה דילגנו על הכוח השני, אני עושה את זה לא הפעם, ונחזור, נגיע לה עוד פעם, תסתכלו לי, אני רק חזור אותם על ה... באמת, החקירה, בסדר? באמת החקירה, הכל אלה. זה מאוד ה... באמת חקירה כוללת, כבר הכפת. שהיא מוכוונת להוראת עת שהיא תפלה. כל את הראשית והחרית בסקירתה, אז אולי נחסר לה התוך המבריח את הכל. ומזה, מהתוך המבריח את הכל, מזה הגענו, רק נקרא את משפט דבר, ובאמת סתומה ופתוחה, דבר פתוח וסתום, תיוודע כללות התורה שנקראת דרך, התורה נקראת דרך, להוביל אל התכלית מראשית ועד אחרית. ראשית זה בעצם איפה שאנחנו נמצאים כרגע, נכון? או נגיד, ראשית זה כאילו תחילת ההיסטוריה, נגיד בשנת כרגע. ואחרית זה עולם הבא, תחילת המתים, תחילת המשיח. למשק אין לו רגליים, דרך בדרך ארוכה, ורק בעיניו יזכור. זהו, עד פה זו השיטה הראשונה. עכשיו אין לו רגליים, איך את הלכה, ורק בעיניו זכור, נראה בו ההגיונות מרשים את החיית. הגיונו שוקה היא מפיסך. הוא מפיסך, האיש הזה. ואז יש את ה... הוא חוזר עוד פעם לדבר על הדמות השנייה. אז אם נחזור עוד פעם לאיש הזה, אז אמרנו את זה, נכון, ניסינו להסביר מה אנחנו מרוויחים משני מימים פשוטה וסתומה. מה אנחנו מרוויחים מהתפיסה של המימים פשוטה וסתומה. שזה בעצם כאילו אלטרנטיבה לדמות הזאת. זאת אומרת, יש לנו כוחת שחשובה. הדמות, יש פה שני פגמים. אני לא מדבר כרגע על הר. לעת יש שני פגמים. פגם אחד שהוא מחוץ למחנה. זה שייך עולם הרגשי. פגם שני זה שהוא לא מכיר את הוא לא מכיר את הרבה פשוטה והם סתומה. זאת אומרת, כן, ככה היא אומרת, זאת אומרת, זה מתחיל בזה שהוא מחוץ למחנה. כאן שהוא מחוץ למחנה, אז הוא מאוד מתלהב, הוא מאוד רואה את הגודל של עת. הוא מאוד רואה את הגודל של מחשבות האנושיות. כך הייתי אומר את זה. לא משנה כרגע מה גרם לו לזה. יכול להיות שגרם לו זה שהוא כבר היה, היה לו כבר שקל לתרבות המערבית. ואז מעין לתרבות המערבית לא דורשת את, או נגיד המזכי, לא משנה, הלא ישראלית. ואז כבר לא, זה כבר לא דורש את המם שטוע והם סתומה. זה לא משנה, אבל כרגע האיש הזה פגום, פגום בנקודה של הפשוטה, זה לא פשוטה. וזה מה שהוצאו אותו מהמחנה. אם הוא לא יודע את עת והב, כפשוטו, לא יודע, לא יודע אותה, אבל סתם היה בחור ישיבה רגיל, או יהודי תמים, אז הוא לא מגיע לדבר הזה, כן. הוא מחוץ למחנה, מחוץ למחנה. שוב, לא משנה כרגע מה גרם להיות מחוץ למחנה, אם זה שהוא חי בחברה, יש אצל הרב סוגיה, איך שהוא מסביר שם, שכשבאו היוונים ותבעו השמנים, עכשיו הרב כותב שם שלא צריך, זאת אומרת, לתרבות האנושית הזאת יש קסם כזה וערס כזה, שאפילו הוא נוגע, כשהוא נוגע בצורה לא נכונה באדם, אז רגע חבר'ה, זה כבר עברנו את הגבול, זה לא שייך. לא, זה כבר היה פה כל הזמן, היה פה לא מקום. אני רוצה לדבר עם אנשים, זה כבר לא שייך. אפילו באוניברסיטה לא עושה את זה כאילו. אפשרי הייתי רק באוניברסיטה, צריך לבוא בהתחלה את זה. לא, זהו, אז הנקודה הזאת היא שהאיש הזה הוא מחוץ למחנה. כשהאיש הזה מחוץ למחנה, זה אומר ש, כמו שמעתי, שהוא לא שייך לעולם הרגשי הישראלי. לא שייך לעולם הרגשי הישראלי. כלומר, שם זה עולם הדמיון נמצא, כן? זאת אומרת, אבל זה מה שמוצאים, זה מה שעציתי קודם, שגם יהודי פשוט. אני לא יודע אם יהודי פשוט. יהודי שחי חיים ישראלים פשוטים, אני לא יודע אם הוא מבין מה זה מה פשוטה ואין סתומה. מה זה הדבר הזה? לא יודע אם הוא מבין את זה. יהודי שחי חיים ישראלים, הוא לא יודע, כל הדברים לא מובנים לו. אנחנו עכשיו דנים פה על סוגיה שאילולא בצורים, לא היינו יודעים אותה. כן? אילולא מחלות, לא היינו יודעים אותה. אז יהודי שחי חיים פשוטים שאתה בא, לא יודע אם כל הסוגיה הזאת בכלל מבין על מה מדובר פה בכלל. זאת אומרת, לא משנה כרגע מה גרם לו לדבר הזה. יכול להיות שגרם להם, זה שבאמת, משמעתי, שהתמות האנושית פגעה בהם. עוד, כן, מלקום לסיבות. אבל בגלל ש, מה שזה עשה, זה הוציא אותו מהמחנה. וזה שהוציא אותו מהמחנה, זה מה שגרם לו להיות בצורה. ואז הוא התחיל להתפעל מהתמות האנושית, ואז גם התחיל, גם אולי גם, או שלא משנה, שהוא נכנע לתמות אנושית, לא משנה כרגע. בכל כך, ואז הוא ראה גם את הגודל של התמות האנושית, ואת הגודל של המפעל התורני מול התמות האנושית, כן? זאת אומרת, זאת הנקודה הזאת, היא נקודה, היא נקודה... נקודה חשובה. זאת אומרת, הפגם הראשון זה שהוא מחוץ למחנה. שמחוץ לרגשות הפשוטים מתאימים של עם ישראל. הנקודה השנייה, שהיא לא פחות משמעותית, שהוא לא יודע מה זה מהם פשוטה מהם סתומה. כן. נכון, הוא לא מבין את כל זה. בעצם אחרי שהוא חזר בתשובה, את זה בדיוק הוא למד, נכון? את הנקודה של מהם פשוטה מהם סתומה. זהו. עכשיו, ליד שלנו, שאנחנו כרגע לא דנים פה על המהות הזאת שאתה נמצא מחוץ למחנה. זה לא הנושא. אנחנו דנים פה כרגע על התוצאה של הדבר, שהוא אדם של עת, ולא אדם של אמת. זה הנושא שלנו כרגע. יכול להיות שבהמשך גם יהיה אפשר להבין גם למה העיקרון של האמת, לא, למה העיקרון של ה... למה... יש... כן, בסוף אולי צריך גם להבין למה העיקרון של הפשטות, של הרגש של האמונה הפשוטה, למה זה המפתח לאמת. למה זה המפתח? הרי זה מה שבעצם רוצה להסביר פה. בואו תשאיר לי, יש פה את הבעיה כאילו התבונית, התודעתית. ויש פה את הבעיה על איזה קרקע הוא נמצא. האם הוא נמצא על קרקע של שכינה, או שהוא נמצא על קרקע של חוץ לשכינה. כן. זה שני דברים שונים. כן. אבל הם קשורים אחד לשני. קשורים אחד לשני. וזה מה שבעצם מתברר פה. מתברר פה שאם אתה נמצא בתוך השכינה, קורה לך דבר מסוים. אם אתה נמצא מחוץ לשכינה, קורה לך דבר אחר. כן? אם אתה נמצא בתוך המחנה, אז העולם התבוני שלך עובד בדרך מסוימת. אם אתה נמצא מחוץ למחנה, אז העולם התבוני שלך פועל אחרת. כן? שזה שני צורות. מי שנמצא על קרקע הזאת פועל ככה, ומי שנמצא על קרקע הזאת פועל ככה. בכל מקום פועלים אחרת. עכשיו, אחרי שאנחנו רואים את הנקודה הזאת, שבאיזה מקום אתה נמצא, במחנה או מחוץ למחנה, צריך עכשיו לדון מה החילוק בין שתי התרבויות האלו. וזה העניין של שעת מול אמת. אז עכשיו הנושא זה מה זה אמת. לא מה זה הפשטות. עכשיו, יכול להיות שזה יתבר בהמשך. בהמשך יכול להיות שאנחנו נחזור וכן נוכל לדבר, כן נדבר על הדבר הזה. כרגע הנושא שלנו זה מה, זה ההבדל בין אף לבית. אז זה מה שאמרנו, אולי נגיד זאת המצוות אותי, שההבדל הוא, לפני כמה פעמים דיברנו, נכון, על העניין של שירה, נכון, על העניין שם של איגרות עמוד וסמך זין. נכון, שם הרב אומר שהוא לא הוא לא מקנה במלא הסברה. לא מקנה במלא הסברה. נכון, אבל שבדרך כלל אומר שם שאם אתה רואה שאתה יכול למעך דברים עד לרמה של הדיבור, אז זה סימן שאתה בעצם לא כל כך, שבעצם אתה לא כל כך פוגש את התופעה עצמה. כל התופעה עצמה היא מעבר לדיבור. הייתי אומר את זה בצורה כזאת אולי, שהשאלה מה אדם רואה מול העיניים שלו. עכשיו אדם רואה מול העיניים שלו. הייתי אומר שלוש אפשרויות. שלוש אפשרויות. פשוט אחת שאדם רואה רק אתה כאילו אתה שטוח מול עצמו. פשוט שנייה, אם נתאר לעצמנו אנשים שיושבים באולם. יושבים באולם, צריכה להתחיל עכשיו הצגה. נפתח הווילון, ומחכים. וזהו, יודעים שיהיה פה הצגה עכשיו, ומחכים. וככה עובר 5 דקות, 10 דקות, ולאט אנשים מתחילים להרגיש נחת ואי חוסר שבת אותי, שמשהו קרה פה משהו. אבל זאת אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, אני אראה לך, אני אדבר יותר על הפשוט השנייה, אז תביאו מה אני מקווה. פשוט שלישית, פשוט שאומרת, אני רואה פה מרחבים. אני רואה פה מרחבים מול העיניים שלי. אני לא יכול להגדיר אותם, אבל אני רואה אותם. זאת אומרת, מישהו פה נמצא. כשישעיהו, נראה את זה כך, זה קצת דומה, דבר שמצחיק זה, אני אגיד, יחזקאל, יחזקאל, הוא ראה מישהו שיושב על הכיסא. נגיד, הוא ספר את זה לישעיהו, שהוא רואה מישהו שיושב על הכיסא. ישעיהו גם כן, מגיע לאותו מקום. הוא רואה, רגע, אני לא רואה. אז הוא אותם הזה שמחכה. יכול לחכות. וכן, יש לו אכזבה גדולה, הוא לא רואה. כמו שבאמת, זה לא כך. ישעיהו, הוא רואה באמת, שעוד גם משה רבנו, כן? הם רואים באמת. הם רואים באמת. והם רואים שיש משהו שהעניין הוא לא להגדיר אותו. הייתי אומר את זה בצורה כזאת, כלומר, זה קשור לנקודה של השירה מול הפוזה. הפוזה, תיארנו את הדוגמה הזאת שיושב איזה מישהו, כן, סופר באיזשהו שטיבל כזה, ומסתכל על דמויות, רואה כל מיני תופעות, מול משורר שהוא לא רק רואה תופעות, הוא גם רואה מהות, כן, הוא רואה מהויות. בעצם המשורר, מול העיניים שלו הוא רואה מהויות. מול העיניים שלו הוא רואה, הוא רואה לא שומע, זאת אומרת עוד דוגמה לזה, זה כן, זה יכול להגיד מקום שבו העיקר זה הלימוד, אז מה שחפשים שם זה את הכמות הלימודית. יש, זה דתי אחד שהחסידות כאילו רצתה להבין, זה דתי המעלה הגדולה שלה מעבר למחלוקות האחרות שיש לה, שהיא אומרת, אבל זה לא, אני לא מספיק לראות את הידע של האנשים האלה, עוד צדקות שמתלווה לידע הזה, מה שאתה מעניין זה את התרכי הנפש של בן אדם ולדמי. כן, זה הנפש של אדם ולדמי. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו יכולים לבוא ולהסתכל, טוב, כמה ידע כל אחד מאיתנו צבר. פשוט אחרת להסתכל איזה תהליכים אנשים האלו עברו. אנשים האלו עברו. וגם פה ופה מתחיל המחלוק בין בעל הפרוזה, הספרות והמשורר. זאת אומרת, בעל הפרוזה אומר, אפשר לדבר על הפסיכולוג, שאצלו הדבר היחיד שאדם עובר זה איך הוא מסתדר עם הסריטות שיש לו מן הילדות, או של הסריטות, כאילו כביכול באישיות שלו, הילדות, זה כל העולם שלו. אז נכון, גם הוא רואה תהליך פנימי, לא רק ידע, אלא גם תהליך פנימי. אבל כאילו החסידות אומרת, אני מחפש את משהו יותר בו, אני מחפש את תהליך חומק יותר גדולים. איך הוא מתייחס לכל, איך הוא מתייחס לרע שבתוכו, איך הוא מתייחס לטוב שבתוכו, לאו דווקא רע שבא לו מאמא שלו ואבא שלו, גם רע שבא מעורקים יותר גדולים, איך הוא מתייחס לטוב, איך הוא מתייחס לאלוקות. כל זה מסתכל כאילו האיש הפנימי יותר. ופה איש הפרוזה אומר, אני רואה תהליכים, אבל תהליכים שאני יכול, מה שנקרא אולי כאילו סימנים, לא סימנים של חיצונים, הסימנים כמו של שבעת המינים, כמו נגיד ספיר וקסקסת, כן? אלו סימנים יותר מהותיים. זה כאילו מה שבעל הפרוזה אומר. בעל השירה אומר, אני יכול לראות יותר, אני יכול לראות את הדבר שבעצם, את המהויות שבעצם קשה לדבר עליהן. זה מה שרב מכוון לומר, מה שרב מכוון להגיד, שאם אתה יכול לתאר את הכל, סימן שעומד מול העיניים שלך, עומדים מול העיניים שלך או ידע, שזה הכי נמוך, או תהליכים על הילדות שלך, שאת זה אדם יכול לספר מה גם, זה לא כאילו אפשר להסביר על שלך, או תהליכים שיותר עמוקים של טוב ורע, או תהליכים אפילו עוד יותר עמוקים, כן, של מהויות, כן, שמתחולות בתוך התהליך הזה. זאת אומרת, כל זה, כשאנחנו מסתכלים אחד על השני, זה מאוד בולט, יאללה, איך אנחנו מסתכלים אחד על השני, אנחנו מסתכלים אחד על השני גם על עצמנו, כבעלי ידע, כבעלי תהליכי נפש, כבעלי, שזה מימד שהוא קיים, אבל יש אנשים שטבועים רק בתוכו, כבעלי נטיות עמוקות יותר, ובסוף גם בעלי נטיות נשמתיות ובעלי נטיות מהותיות. אם אני יכול לראות את כל ה... עכשיו, זה קשור פעם כזה אותם לישעיהו ולחזקאל. ברור שישעיהו, כשהוא אומר שהוא לא רואה, אז זה לא אומר שהוא לא רואה. זה לא ש... הוא כביכול אומר לחזקאל, תשמע, זה שאתה ראית, זה לא נכון. הוא רואה יותר טוב. למה הוא רואה יותר טוב? כי כשהוא אומר לישעיהו או לחזקאל, את הדמות שאתה מתאר אותה, בעצם איש על תאות. אבל כאילו יחזקאל ראה את ה... שוב פעם, כשתיאנו אותו, הוא ראה את ה... הוא ראה יותר עמוק מהתהליכים הנפשיים, יותר עמוק מהתהליכים של טוב ורע, יותר עמוק מסתרא אחרא וטוב שיש בתוך האדם, ועוד יותר מזה הוא ראה דברים אצילים ומוכנים, אבל הוא ראה איזה דמות, משהו. אבל גם הדמות הזאת זה בעצם הופעה. אישה אומר, אני רואה משהו יותר פנימי. אני רואה את המהות עצמה. המהות עצמה היא מעבר גם לדמות. כן, המהות עצמה היא ודאי מעבר לתהליכים של סריטות של ילדות, ודאי מעבר לתהליכים של טוב ורע פשוטים, ודאי מעבר למהויות, שאפשר איכשהו להגדיר אותם, אלא אני תופס פה איזושהי איכות שאני לא יכול להגדיר אותה, אני לא יכול לתאר אותה. אבל אני רואה אותה מול העיניים שלי, אני רואה את המיוחדות הזאת, אני רואה את המופלא הזה, נכון. אני לא יכול לתאר אותו, כי אתה יודע שלא יודע. אבל זה לא שהתופעה הזאת לא נוכחת, היא לא נוכחת פה, היא לא נמצאת פה. התופעה הזאת נוכחת ונמצאת פה. יש... זה לא שאני מחכה למישהו, שאולי יבוא ואולי לא יבוא, וכל זה שהוא לא בא, זה הוא לא בא. אני לא מחכה לו, הוא נמצא פה, הוא נוכח פה. רק הוא נוכח בצורה כל כך עליונה ואיכותית, שאין לי שום דרך, להגדיר את זה, שום דרך להגדיר את זה, לתת לזה ביטוי, לתת לזה משמעות, לתת לזה הגדרה. לתת לזה הגדרה, כן? אז זה בעצם מה שאמת תורה. אמת תורה, את מה שנמצא פה לידינו, שזה כאילו, מבחינתנו זה כאילו הראשית. מבחינתנו. ואחרית, היא רואה את העומקים, שיש בהמשך. אבל לא מבחינת, רכבת שנוסעת. איזשהו, כאילו, חריץ של סבתו של נוסע, כל פעם נסה לגמוע עוד, עתיד. עוד עתיד. אבל לא, אלא זה, צורה כזאת הפוכה. זו צורה שאיזשהו יופי, איזושהי איכות, איזושהי מרות, שאין לה גבולות, בעצם העירה פה בתוכנו. זאת אומרת, גם שמצור העירה פה בתוכנו, בתוך הציבור. והנוכחות שלו היא מורגשת מאוד, ונוכחת מאוד, ומציאותית מאוד, וריאלית מאוד. זה, זה מה שבעל האמת רואה. זה מה שעם ישראל בעצם בעל רואה. עם ישראל בא לומר, את הנוכחי אשר לוקח, שצאתי לכם, ראיתי את עצמי את הנוכחי. אני לא שומע, זה עם נפשי כתבידי, אני נותן לכם את עצמי. אני הוצאתי אתכם במצרים, אני עשיתי לכם את הדברים האלו, אני עשיתי לכם את זה ואת זה ואת זה. כן, זאת, אני נוכח בתוך כל התהליכים האלו. אני נוכח בתוך כל ה, אני נוכח בתוך כל המשמעויות של החיים. אותה איכות ללא גבולות, אותה, כן, רק אלוקים דומי נפשי. אני רק אלוקים, אני מחכה. דממה מוחלטת. אבל לא מובן כזה שיושבים ומחכים למישהו שאמור להגיע והוא כבר הרבה שנים, הרבה שנים הוא לא הגיע. ויכול להיות שאנחנו גם יודעים מראש, הוא גם אף אחד לא הגיע. מכלל שהוא תמיד, נמצא מעבר. לא, הוא לא נמצא מעבר, הוא נוכח פה כל הזמן. זה שאני לא יודע להגדיר אותו, זה לא פוגם בכלל, תכף כותב בגיל תודעת, זה לא פוגם בכלל בנוכחות שלו. להפך, זה שאני לא מגדיר אותו מאפשר לו להיות נוכח. זה בדיוק היד שפסו במסכה. אם אתה מגדיר, אתה בעצם מסלק את הדבר עצמו. אם אתה בעצם מנסה להגדיר את החיים. עצם עדה שאתה מנסה להגדיר את החיים, סלקת את החיים. עצם עדה שאתה מנסה לתאר את, את העומקים של הווה, אתה, בעצם מסלק אותה פנשי מעבר לכל הגדרה. אם אתה מנסה לתפוס משהו שלא ניתן לתפיסה. אבל אם אתה לא מנסה לתפוס, אתה מנסה של הרב בגדלים. זה שהוא אין סוף לא מושג, כבר הוא נוכח. זה שאני לא רוצה להשיג אותו, הפוך אותו למושג, זה דווקא מאפשר לו להיות נוכח פה ולהיות קיים פה. וזה בעצם מה שמשורר רואה. את זה המשורר, הוא רואה את זה, הוא רואה את מה שמעבר, הוא רואה את מה שמעבר להגדרה, איך שהוא נמצא בתוך ההגדרה, בתוך הנוכח. ואז זה מה שהופך את הכל לשירה, מה שהופך את הכל לפלא. עכשיו, את זה רואה, זה מה שרואה בעל האמת. עכשיו, זה קשור מאוד לאמונה שדיברנו עליה. אז שאמונה זה עולם הרגשי של האדם, הבסיסי, הטבעי של האדם. אם הוא שייך להגדרה, אם הוא בעל הגדרה, אז גם התבונה שלו תהיה בעלת הגדרה. אבל אם הרגש עולה, מה שאנחנו קוראים זה, אין קץ ותכלית, אין קץ ותכלית זה לא אינסוף. אינסוף זה דבר שאין לו, הוא שלם תחילת השלמות. אבל בכל זאת יש לו כאילו מה שנקרא כל דומה דקה, כל זה משהו נאמר פה. אין קץ ותכלית, יכול להיות זה אפילו יותר גדול, יותר גדול. אין קץ ותכלית כאן, שכן משהו, וכן שאין, פה, לא, הבלתי בעל תכלית, זה לא קץ ותכלית, הבלתי בעל תכלית. אין פה אפילו, תכלית כאן שיש לי איזו מגמה, אין פה אפילו מגמה. יש משהו שהוא מעבר לכל מגמה שלי. כן, בעיקר, שיש פה רק, כי בכל רמה שלנו כל זה רק נתיקות, רק מחויבות, רק מחויב, רק ריאליה חייבת, שאין לה גבול, אין לה, ודווקא בזה שאני לא מגדיר אותה, אני לא נותן גבול, דווקא אז יותר מתוקה, יותר ודאית, יותר, ומקרימה את המהות שלה ואת הערכיות שלה מוחלטת על כל המציאות, על כל מה שנמצא. דווקא הבלתי בעל תכלית, אין שרחי, זה כאילו מה שאתה אומר, זה רק כאילו האותנטיות הזאת, היא בעצם נותנת לכל דבר את הערך המוחלט שלו. זה עמדתי מה שבא אליי מתורש. אז זה מתחיל מהרגש. לכן מי שנמצא בתוך מחנה השכינה, הרבה, כי מי שמחנה בתוך מחנה השכינה, אומרים את זה אצל הרב, לא זוכר, ראינו את זה ביחד שם, כשהוא מדבר על, נכון, פה, ופה, אצלי זה 257, על התפילה, שלא צריך להאריך בתפילה, שתפילה צריכה להיות רק מצד הרגש. השתפכות, דבר של השתפכות הנפש, לא צריך לראות את זה שם. ראינו את זה? על ההשתפכות הנפש. מה זה? כן. ההשתפכות הנפש, נכון, שם, הסתפכות הנפש זה קשור, גם כשאתה מדבר על, על בת פרעה, על בת פרעה, זה רק אישה אומר שזה השתפכות הנפש, אין לפני זמר. כל זה השתפכות הנפש, השתפכות הנפש זה גם רגע שהנפש פשוט הורגת לדבר הזה, שאין לו קץ תחליף. עכשיו, ובאלה, באלה מה שחשוב, שזה בעצם יוצר כאילו עולם תבוני שיש לו יחס, זה דבר כזה שאין לו גבולות, אין לו גדרים. אבל לא במובן הזה ש, שאין פה אף אחד. תבין את ההבדל, אני רוצה להגיד פה משהו, שאני אומר לך מצחיק קצת, אבל הולדתי מוחלט. הרבה אנשים שלא מבינים את הנקודה הזאת, אבל אני חושב בכל זאת שזה חילוק מוחלט. זה כמו, זה כמו, קצת דומה למשורר פוסט מודרני או אלילי, למשורר ישראלי. אז ש... אם הקדוש הוא נוכח, יש לזה משמעות אחרת לגמרי. עכשיו הקדוש הוא איזה מין מושא להרגה. מושא להרגה ששואפים לו כל הזמן. עכשיו, זה הכל מתחיל בעולם הרגשי. אם העולם הרגשי הוא פונה לבלתי בעל תכלית, אז מאלה התבונה שעומדת פה מול העיניים שלנו היא תבונה של, כמו שאמרתי, זה שאתה לא מגדיר, זה מנכיח את מה שמעבר להגדרה. זה מאפשר למי שמעבר להגדרה להיות נוכח בו. ברגע שאתה מגדיר, אז אתה כאילו מסלק את בה, מסלקת בה את, 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 ה, את הלא מוגדר. אם אתה מגדיר, מסלקת את הבלתי, אתה לא ניתן להגדרה, אתה מסלקת אותו פה. אם אתה לא מגדיר, אז הוא נוכח, ואז הוא נמצא. כשהוא נוכח ונמצא, אז העולם נראה אחרת לגמרי. זה עולם אחר. לא רק עולם מוחלט, זה גם עולם מתוק, עולם יפה, המון דברים, כל מה שיש פה. רק מה, אני רוצה להגיד, עכשיו, זה יש לזה נפקמינה מדעית עצומה. למה? ושאם זה ככה, אז באמת, תבינו, אם ככה צריך להבין שנכון שיש לי התפתחות תבונית כמותית, נכון? אבל יש לי באותה מידה, יש לי גם כמות, יש לי התפתחות כאילו תבונית, שהיא בכלל קשורה לכמות, היא בכלל קשורה לידע. היא קשורה למה, לזה אף קורה יחס, היא קשורה ליחס אל הקדוש ברוך הוא, יחס אל המציאות. ככל שיש יחס יותר עמוק למציאות, היופי האלוקי יותר מהיר. וככל שה, ככל שאני פחות מגדיר, אז המהות של היופי יותר מוכחת. וככל שאני עוד פחות מגדיר, אז עוד פעם, מהות עוד יותר גדולה של, 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 של היופי נוכח. עד, עד, כן, שוב, עד הבלתי בעל תכלית, כן, יש פה דבר שאין לו, היא נותנת יותר מוחטת, אבל מובן, טוב, זהו. אז, אז, לא, מה שאני צריך להגיד פה, שיש, אני רוצה שיש פה כאילו שלושה דברים. העולם הרגשי, זה קשור לפשטות ולתמונות, שהוא מאפשר עולם מדעי כזה, לעולם, עולם, לא, שהוא מאפשר ראייה, הוא מאפשר ראייה של שירה, זה דתי שירה, זה השתקעות הנפש, שאני בעצם, אני בעצם כאילו מתגעגע ושייך דווקא למה שאני לא, מה שלא ניתן להגדרה, זה שאני לא מגדיר אותו, אז הוא נוכח פה, הוא שוכן פה בתוך המציאות. היופי הזה, שהוא מעבר להגדרה, כן? זה כאילו אמירה של לא לעשות פסו מנסחה. אל תגדיר את, את הנוכי הזה, את הנוכי הזה שהוציא אותו מצב, אל תגדיר אותו. תן לו להיות, תן לו להיות בלי הגדרה, תן לו להיות בלי, בלי גבולות. וכשהוא יהיה בלי גבולות, אז ישקום פה משהו מופלא בתוך המערכת הזה, בתוך המציאות, בתוך החיים שלנו. בתוך, בתוך חיי היומיום שלנו, כאן ש... זה שאנחנו מגדירים, הורס, זה שאנחנו לא מגדירים, מאפשר לו להיות, מכאן, כמו, 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 כמו כאילו הצביעות של אדם מתחיל להגדיר את עצמו, זה משהו קצת חולני כזה. אם אדם לא מגדיר את עצמו, אני פשוט חי את עצמו, אז מילא הוא נוכח פה, ומילא כל אישות שלו נוכחת, נוכחת, כן, בביטחון שיש לו, בוודאות שיש לו, בהתנהגות שיש לו. אז הנה, אבל זה לא בא להגיד שהרב רק עסוק באידיאלים. אליו עסוק בדבר עצמו, אבל כשאני לא מגדיר את הדבר עצמו, אז הוא נוכח פה, נוכח פה. כשהוא נוכח פה, אז הכל נפח להערה יותר גבוהה. אז זו נקודה השנייה, כן? לא להגדיר, ואז כשאני לא מגדיר, השוכן פה, שוכן, אז זה לא מוגדר נמצא פה, אז זה מאוד מופלא. אז זה מאוד מופלא, מאוד יפה, מאוד מאוד זה. בנקודה שלישית, שאז אם אלה נוצר אפשרות לנוע, וזה האידיאלים האלוקים. כי אני יכול עכשיו בתוך המציאות היפה הזאת, ולכן אני יכול עכשיו לנוע ולהתפתח לא רק כמותית, אלא גם איכותית. כל פעם להשיג עוד אידיאל שלו, ועוד, ועוד מימד שלו, ועוד עומק שלו. אבל הוא בעצם הוכח פה כל הזמן. זה כמו אדם שנמצא איתנו כל הזמן, זה גדול טוב, כל הזמן אנחנו משמשים אותו. כל פעם אנחנו מוצאים עוד נקודה, אני אגיד דבר בעצם, כל פעם אנחנו מוצאים עוד נקודה ועוד נקודה. זה לא שהוא לא מוכח, הוא מוכח. יש פקר בזה, יש מעלה בזה שקוראו לרב קוק, לרב הרב קוק. בסדר, זה הוא לא חבר שלנו. ולחיסון הרבה פעמים שהוא גם בעצם עשו אותו רחוק יותר. ויכול להיות זה גם הייתה המטרה. הייתה המטרה שהוא יהיה רחוק, אבל יכול להיות שזה נזק גדול מאוד, כדי ש... בגלל שכשהוא נוכח ואתה לא מגדיר אותו, יכול להיות שהוא נוכח ואתה לא מגדיר אותו, אז אתה יכול כל הזמן לקבל ממנו, כל הזמן לקבל ממנו את התורמקים שלו. טוב, לא, יכול להיות שלושה דברים. העולם הרגשי, היופי הזה שעומד מול העיניים שלנו בגלל העולם הרגשי הזה, וממילא עולם תבוני שהוא כל הזמן נע לכיוון של איכויות. של עומקים, של עמאויות, של תפיסות, וזה האידיאלי. שזו בעצם תנועה לא כמותית, אלא תנועה איכותית. לא מדע כמותי, לא מדע איכותי. זה המהלך פה. כן, מה רצה להגיד?
על איזה מישור עומד מה שאנחנו רואים של ללמוד אמונה בבוקר? זה כמותי, זה לא איכותי. כאילו, מה שאנחנו רואים בבוקר על הרמב"ן, שאומר אמונה, זה לא איכותי, זה כמותי.
כן, זה מדע. הרמב"ן אומר, עכשיו, באיגרת מגרות העבוד ריסטרנך זיין הוא משהו מפורש, שהביא גם את הרמב"ם, גם את הזוהר. הרמב"ם אומר את זה מפורש. אם אתה רוצה להגיע לעולם הבא, יש מלאך שעומד בכיסא העולם הבא. יש את החרב, החרב ה... לב החרב המתהפך, נכון? כן, נאמר החרב המתהפך. והוא כל הזמן, וזה מתנוצץ כל הזמן. זה מין ברקים כאלו. יש אדם שיש לו ברק פעם אחת בחיים. יש כאלה שבכלל לא מכיר, יש כאלה שזה ברק פעם אחת בחיים. ברק הזה כאילו פתח לו אופק לא כמותי, אלא איכותי. ויש אדם שכל זה התנוצצו לו ברקים. אצל משה זה היה התנוצצות בלתי תמידית. לכן זה היה כאילו תמונה אחת. אחת, אבל זה... אבל זה כן, זה... כן? לא, אתה מבין, אז לכן... זה נכון, זה לימוד, וצריך ללמוד את זה. אבל גם צריך לעבוד, זה לא מספיק ללמוד. גם לפי הרמב"ם, זה לא מספיק ללמוד. מה שהוא מדבר, נגיד, בפרק ל"ב, שחלק א', שהוא מדבר שם על מה שיחסו לפרדס, שם די מפורש, שזה לא מספיק ללמוד. הרי היו כולם גדולי תורה, והם תנאים. תנאים. בכל זאת, הם לא הצליחו להיכנס. נכון, האמירה אומר להם, כשתגיעו לשיש תור, אל תגידו מים מים. יש לזה המון הסברים, מה זה מים מים, מה זה שיש תור, מה זה מים מים. אבל אם אני לא טועה, אז אצל הרמב"ם זה משמע, שאם זה לא, אם זה לא, אם זה מים, אם זה מורפל, אז סלט שאתם לא יודעים, לא מבינים את זה. זאת אומרת, צריך להיות קרוב לגודל האלוקי. אתה לא יכול להגיע למדע אלוקי, להיות קרוב אליו, להיות קרוב אליו. וזה תהליכים שהם לא כמותיים, נכון? אז יוצא שלימוד האמונה הוא מין דבר מוזר כזה. זה לימוד, אבל... זה לימוד... שונה, מיוחד, לימוד שדורש דברים אחרים. אני לא אוהב לעשות פרופגנדה לדברים שלי, אבל בחוברת הסיר חבא, אני חושב שם אמר לי כל הדבר הזה. טוב, זה מי כאן עושה, כמו שאני רוצה להציג את כאילו דרך הלימוד האמונה שלנו, ולימוד לדברים אחרים, אז קצת יצא לי, כעובד איזה כמה שבועות על הרמה הזו. כן.
אבל אצל האדם מוגבל, גם אם הוא יגדיר במילים, הכל אצלו הם מושגים מוגדרים.
לא. הכל חוץ מהאמונה. חוץ מהאמונה ומסירות נפש. לכן כך חשוב לחיות. בעל אמונה, לחיות בצורה של מסירות נפש. בגלל שאז אתה חי גם ילדים של זה. בוא נגיד לך ככה, אם אתה רוצה להיות פסיכולוג, מדען, לא יודע, סופר, אז בסדר, אז אתה אמרת משפט נכון. אם אתה רוצה להיות משורר בשירה, אתה רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אז אתה לא, אתה לא יכול להישאר בהגדרה הזאת. כך אי אפשר להיפגש איתו. להיפגש בקדוש הוא צריך להיות אדם כמו רב יהודה, עם דמיון, עם רגש, בלי נמלאות חיוביות. ואז העולם הרגשי הוא כזה, אז גם העולם השכלי בסוף. אם יש אדם השתקעו את הנפש. השתקעו את הנפש, שוב, יש לי נפש, זה שהעולם, זה שהעולם הרגשי, הלא מדבר, הלא מדבר, הלא חושב. למין עומק הזה, כן, של געגועים של תשוקה. אם המימד הזה מדבר בתוך האישיות שלך, אז מילה השגות שלך נכונות, מילה תפיסות עולם שלך נכונות. כלומר, געגועים, הרגעת, דביקות, הם לא מושגים דתיים. הם מושגים, של הקיום התודעתי של הבן אדם. אם אין את זה לבן אדם, אז הוא חסר באופן מוחלט, משהו אבסולוטי חסר בו. אם יש את זה בתוך האדם, אז הוא יכול להגיע למקומות מאוד גבוהים. מאוד מאוד גבוהים, מכיוון ש... שוב, אני אומר, פה יצא משהו מוזר, יצא פה שדווקא אלו שכאילו היו פגומים בנקודה הזאת, פתאום שמו לב לדבר הזה. ואז פתאום הם הבינו את הגודל של מחנה שכינה. הבינו את הגודל של אמונה של הפשטות ושל התמימות. זה בעצם מה שבעצם למדנו מהם. בעצם מה שלמדנו מהם, שאם אדם הוא בצורה, אז הוא חושב כמו אנושות. ואז זה הקלקול. אבל אם הוא בצורה פתאום לראות במוב זה את התאים הישראלים, אז פתאום הוא רואה שהחיים הישראלים הם בעלי ערך עצום. אבל זה היתרון שבעל תשובה, שאת הדבר הזה הוא רואה. אז הוא רואה. שוב, אני חוזר כל זה להגיד שלדעתי לא חייב לדבר על תשובה מחוץ לבית המדרש. זאת אומרת, יכולים שאלה גם על תשובה בתוך בית המדרש. על תשובה זו תכונה שזו תכונה הרבה קשורה מה שעכשיו אנחנו מדברים. זה לחיות את העולם בצורה של מסורת נפש. אדם שובה על תשובה, מוכן בעולם של מסורת נפש, שלעולם ההגדרה היא לא חשובה לו. לעולם המעמד שבו הוא נמצא הוא חשוב לו. שהוא הורג, והוא מתגעגע, והוא רואה מימדים אחרים. אז למה שהוא יתאהב כל כך איפה שהוא נמצא? למה הוא יתאהב כל כך בהגדרות שלו, במחשבות שלו, בדיבורים שלו? מה זה הדברים האלו? זה כל שטויות.
התמים אין מסירות נפש?
מה זה?
התמים אין מסירות נפש?
איך אמרת?
התמים.
יש לו מסירות נפש.
שוב, אני לא מבין את ההבדל.
התמים יש לו מסירות נפש. האמונה יש לה מסירות נפש. האמונה היא, קודם כל, היסטורית זה היה פשוט היה ככה. שיהודים, גם בספרד וגם בגרמניה, גם בזה, אלו שהיו להם אמונה פשוטה, אלו מסורת נפש. המשכילים בדרך כלל לא יכולים מסורת הנפש. מאוד המון הייתם האנוסים, כן, היהודים הפשוטים. עזבו, יחד הם עזבו. היו שתי קבוצות שעזבו את הספרד. זה תלמידי חכמים, וגם יש איגרות של הרמב"ן, נכון, לחכמי הרמב"ן, נכון, מילון. אחרני, נכון, אלה, כן, ליהדות אשכנז, הרבנים של יהודי אשכנז, נכון, ששם הוא בדיוק מדבר על הדבר הזה, הוא יותר את זה, ואחר כך רואים את זה גם בגרמניה, אותו דבר, זאת אומרת, היהודים, יודעים שיש להם עונה פשוטה, שאתם מסורת נפש, זה מאוד בולט עם גולני, לא סתם כבר, נכון, שם בכיוון של החרון, ונכון, תראים פשוטים, נכון, ש... שאלו האשכנזים של הצנחנים עם בעל שם. אז נלחמו בזה, אבל לא הגיעו להר למעלה. דווקא אלו הפשוטים, אז גולני היה פשוט, לא היה שם דתיים. גולני היה כל הפושעים של איך נקרא, של עיירות הפיתוח, של השכונות, הגיעו לשם. והם דווקא ככה, יש את המדרה הזאת פשוטה, אמרו לי להגיע לשם, אז הגענו לשם. לא היה שום חשבונות. בדרך כלל יהודי פשוט, יהודי של מסורת נפש. יהודי אינטלקטואל, בדרך כלל מלא ספקות.
מה היתרון של בעל תשובה? זה מה שאתה תשאל.
מה היתרון של בעל תשובה? זה מה שהיינו באיגרת תשנ"ג, שהוא שומע על טעמי הילדות שלו. אי אפשר להיות בעל תשובה באמת. גם בעל תשובה הזה, גם עת ועד. הם צריכים, חלק גדול מחזרם תשובה שלהם צריכה להיות העולם הרגשי שלהם. יש פה רק כך הוא מתאר את זה, אבל איך זה קורה? זאת אומרת, התשובה נעשית בשני מישורים, בשכל, בשכל, כאן בדעת, בעולם רגשי. אם אדם, אם בעל תשובה יעבוד רק על השכל שלו, אז יכול לעשות לו הרבה דברים טובים, אבל לא מספיק. יש כל מה שאני לומד, יש כזה נכון על אחד, על אחד ש... כאילו התורה שהוא כתב על 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 סדר התיקון שלו, אתה יודע, על 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 נכון על התיקון, אתה יודע, על הקודס, לא נכון, זה שהתיקון שלו, אז הוא כתב איזה תורה. התורה מסביר על אחד, הוא מגמר, אחד שהלך ליחוס, היה לו ייחוס, היה לו חיפש שידוך. ביחוס שלטים לו, וזה לא הלך. אז הגמרא אומרת, תן לו עצה, תלך ליחוס גבוה יותר. מצחיק, איך אומרים, זה אדם שלא קחו אותו ליחוס, אני אומר, איך ליחוס גבוה יותר. אז שם הוא מסביר את זה, אבל מזה יצא לו העשרה קפיטלים של תהילים. אצל הרב זה גם כן אותו דבר, אבל זה משהו אחר לגמרי. אדם שרוצה לחזור בתשובה צריך לעשות שני דברים. הוא צריך לבנות לו דעת אלוקים, הוא צריך לתקן את העולם הרגשי שלו. זה לא מספיק אחד. בגלל שיש לאדם שני עמודים תבונים, רגש ושכל, ובעל תשובה צריך לחזור על שני הדברים בתשובה. מתחילים בשכל, מתחילים בשכל, בדעת, אבל אחרי זה חייב לחזור גם על הרגש. כאילו חייב לחזור לעולם הילדותי שלו. עכשיו לתקן את התור הילדותי שלו. אי אפשר בלי זה. לכן בעל תשובה צריך ללכת בדרכים של קדושה וטהרה. זאת אומרת, כאילו ללכת הרבה למקוואות, להתעסק הרבה בטהרת העולם הרגשי שלו. למה כאן שהעולם הרגשי שלו נפגם על ידי החטאים, והוא צריך לתקן אותו, הוא צריך לתקן אותו. הוא צריך לבוא עם תפילה, עם תפילה, כאילו, לא יודע. בכל מקרה דעת אלוקים, אבל לא מספיק דעת אלוקים. לא מספיק דעת אלוקים, צריך גם תפילות, אני לא רוצה להגיד תפילות, כדי שלא יודע אם יצא על זה חשוב, כן, חשוב, אבל תפילה ודאי, תפילה, לא תפילות, תפילה ודאי. צריך הרבה להשקיע בתפילה, במובן רגשי, במובן זה, כדי שהתפילה, אבל לא, כולם יודעים, אבל... בגלל שזה הקלקול, הקלקול היה שוב צורה. אז הוא צריך לתקן את עצמו בשני הדברים האלה, בדעת ובעולם הזה. טוב, עצור, יזו, 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 יזו